צהריים טובים, אחי וריי. נוסעים אנחנו למקום אשר אמר השם, שזה נפש הפרשה, עבודת הנפש שקוראת הפרשה, והשבת יש לנו גם תצווה וגם זכור. הפרשות האלה תמיד קשורות, אנחנו היום מתמקד בעבודת הנפש בעקבות פרשת זכור, ובעקבות עמלק שבנפש. עמלק, אמן שבנפש, בחסידות באופן כללי רואים באמן, וגם בעמלק בכלל, כוח רוחני, שלמרות החלק הריאלי שלו, נאמר ככה, אלה שנלחמים בעם ישראל, הוא משנה צורה ולובש צורה, היום אולי זה חמאס, או כל האויבים של עם ישראל, אבל זה גם מתורגם לאיזשהו כוח נפשי, שמחליש אותנו מבפנים. ולכן צריך לדעת מה זה עמלק, מה התחכום שלו, ואיך מוכים את עמלק. המצווה היא לא לנצח, אלא המצווה היא למחות. שגם זה צריך להבין, מה ההבדל בין לנצח לבין למחות. אבל למחות, הכוונה שלא יישאר ממנו זכר, שם ושארית. כלומר, יש פה איזה הניצחון המוחלט בשפת ימינו. אז עמלק, עמלק. אנחנו ננסה היום למחות ביחד את עמלק, זה שבנפש, שלמרבה הפלא הוא חי וקיים, בועט, מפיל הרבה מאוד אנשים, מזנב את הנכשלים, את הלא נכשלים, עושה שמות בעניינים, יש לו יכולות לא קטנות בכלל, וצריך לדעת איך להתמודד איתו, ואיך למחות אותו. אז מתאים לכם למחות את עמלק היום?
בטח.
יאללה. אז קודם כל, הבאתי את... מה?
אפשר אתמול
היום. אתמול?
כן.
מה היום? אז רק את הפסוקים, כדרכנו בקודש, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים, אשר קרחה בדרך, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוהים. והיה בהניח אדוני אליך לך מכל אויביך מסביב אויביך, מסביב אויביך. בארץ אשר אדוני אליך נותן לך נחלה לרשתה, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים ותשכח. אז הדגשתי כאן בפסוקים את כאילו המאפיינים של עמלק. קודם כל הוא מגיע בדרך. שים לב. כלומר, אם אני עכשיו מנסה להתגונן מהעמלק, שעלול לתקוף אותי ככוח רוחני, שעדיין לא הגדרנו מהו, אנחנו נגדיר מהו, אני צריך לדעת שהוא קבוצת הסיכון שאני נמצא בדרך. שאני בבית, שאני באזור בטוח, שאני באזור מוכר, כנראה העמלק לא יגיע. מתי הוא יגיע? בדרך, באיזשהו תהליך. אני נמצא בתחילתו, אמצעו של איזשהו תהליך. טוב? ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. כלומר, עמלק יחפש את נקודות החולשה שיש לכל אחד מאיתנו וינגן עליהם, ויזנב בך, זה לקחת את הפשט, ויזנב בך, הוא זינב את זינב באחרונים, אבל בחסידות קוראים את זה, ויזנב בך, הוא יהפוך אותך לזנב. כלומר, הוא ייקח את הזנב, לכל אחד מאיתנו יש, סגי, הגעת מהשמיים, בדיוק להביא לי כוס מים, השם ברך אותך, אתה יכול להביא לי? תודה. סליחה שאני מטריח אותך. אז כל אחד נתנו צדדים נחמדים, מוארים, מאור פנים שלנו, החלק המוצלח שלנו, החלק היפה, ויש לנו גם זנב, כלומר, צדדים פחות מוצלחים, פחות צדדים אחוריים, לגיטימי לגמרי, אנחנו מטפלים בהם, אנחנו מודעים אליהם גם. ואנחנו, בעזרת השם, נכון? אנחנו, בסדר, אנחנו לא, בשביל זה כשאנחנו מציגים את עצמנו, אנחנו לא עומדים אחור באחור, אנחנו עומדים פנים בפנים, יש לנו צדדים אחוריים, מקובל לגמרי, בסדר, אנחנו לא מסתירים את זה כמובן, אבל הם יותר מחוסים, ואנחנו מטפלים בהם. בא עמלק ומזנב בך, הופך אותך לזנב בך, לא, מה פתאום, מי שאתה באמת, זה הזנב, זה לא, זה איזה רמה, אתה עוד משקר, אתה עוד מרמה, אתה עוד מציג מישהו, אתה, כן? זה אבל יזנב בך. כל הנחשלים אחר, כלומר, לוקח את נקודות החולשה, נחשלים ונחלשים, זה אותם אותיות, לוקח, וכל אחד מאיתנו, כידוע לכם, יש איזשהם נקודות חולשה כאלה ואחרות, אבל הוא הופך אותם לעיקר, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוהים. כלומר, אז המלאק מגיע, גם כן במצב מתי, של עייפות ויגיעה. אז קודם כל, כבר אנחנו מקבלים פה איזה כל מיני עצות איך להתמודדים עם המלאק, נכון? לא להיות עייפים, לא להיות יגיעים. לאכול טוב, לישון טוב. אני אגיד לך את האמת, זה ככה. לא יאומן כמה מחשבות חולשה נכנסות לאדם כשהוא עייף. נכון, תאר, אין לי כוח, אין לי כוח, כל דבר הוא כזה. לך לישון! לפעמים אנחנו מתחילים בזה, עזוב, 6 שעות שינה, תקום בן אדם חדש, 8 שעות שינה. נכון? אתם מזדהים עם הדבר הזה או לא? סתם, פרקטיקה, פשוטה. אה, ברוך תהיה, שם ברוך, עשה לי תודה רבה. ברוך אתה, אדוני, אלוהים שהכל נהיה לדור. אז בסדר? ואז ממשיכה התורה ואומרת, והיה בהניח אדוני הולך עליך מכל אויביך מסביב בארץ אשר אדוני נותנך לך לרשה, תמחה את זכר עמלק, אז צריך למחות, לא רק לנצח, מתחת השמיים לא תשכח. כן, גם דיברנו על לפני כן אשר קרחה בדרך, יש גם ככה דורשים בחסידות, לא רק קרחה לשון מקרה, אלא קרחה לשון קרירות. שהעמלק הוא מומחה בלקרר, לקרר את האדם, כדי שאדם יפעל, הטמפרטורה הטבעית שלנו זה 37 מעלות, 37 וחצי מעלות, נכון? זה טמפרטורה גבוהה. אם אתה מתחיל להתקרר, זה היפותרמיה, זה מסוכן מאוד. אז כבר מהפסוקים, אנחנו מבינים מאיפה חילצו גדולי החסידות את הכוח הרוחני הזה שנקרא עמלק, שבגדול העניין שלו זה להחליש אותנו, לקרר אותנו, לשים דגש על הנקודות החולשה שלנו, להפוך אותנו לזנב, את הזנב שלנו, כאילו, ויזנב בך, וכן על זה הדרך. טוב, אז עכשיו צריך להבין איך עוד פעם קצת להרחיב בנקודות של המלאק, ואיך מוכים את המלאק, לא איך מנצחים אותו. אז קודם כל סיפור שאני מאוד אוהב, מתוק ביותר, מספרים על הרב הקדוש רבי שמואל אבא הרבי מזיכלין זיה, שהיה מקפיד מאוד אם מישהו חלילה זלזל בחג הפורים, או לא לבש בגדי שבת לקריאת המגילה וכדומה. כי אתם יודעים שפורים זה בגדול, מלאכה מותרת, ואולי אפשר לעבוד בפורים. קמים בתיקין, קוראים מגילה, נותנים משלוח מנות, נותנים צדקה לעניים, יושבים סעודה, שותים חצי כוס יין יותר מהרגלו, שמים את הראש חצי שעה, אופס, לעבודה. נכון? אז הוא הקפיד על מי שעשה את הדברים האלה. פעם אחת בתענית אסתר, ליתר, התאספו קהל רב בבית מדרשו של הרבי מזיכין כדי לשמוע קריאת המגילה. כמובן, כולם לבושים בגדי שבת, כמנהג הרבה. מלבד איש אחד מתושבי העיר, שהיה לבוש בבגדי חול. פנו אליו כמה אנשים ושאלו, מדוע חורגו מנהג המקום ללבוש בגדי שבת בעת קריאת המגילה? והשיב להם האיש במליצה שהייתה שגורה בפי המון העם, ביידיש זה נשמע יותר טוב, אני רק לא יודע להגיד את זה ביידיש, פורים הוא לא חג וקדחת עניין המחלה. וכאילו אומרים, כן, פורים הזנישת, לא יודע איך הוא חג, זה קדחת, בסדר? איך? חג זה פייר? כן. כל החכמי יידיש, אני שמח שאתם בעניינים. לא סיים האיש את דבריו, ופתאום נפתחה הדלת ונכנס הרבי מזיכין לבית המדרש. הוא התבונן בפניו של אותו האיש, זמן מה, ואחר כך אמר, גם פורים הוא חג, וגם קדחת היא מחלה. לאחר סיום התפילה, שב האיש לביתו, מיד תקפה אותו מחלת הקדחת בצורה קשה מאוד. כעבור מספר ימים, כאשר התגברה המחלה ביותר, שלח האיש לבקש מהרבי שיברך אותו לרפואה שלמה. השיב הרבי, זה שגם קדחת עם החלה הוא כבר יודע. מה שנותר לו כעת זה לדעת שגם פורים הוא חג. וכך התהפך אותו האיש במחלתו שנה שלמה, עד שהגיע חג הפורים של שנה הבאה. הפעם יאר אותו האיש ללבוש בגדי שבת לכבוד חג הפורים, ומיד שעשה כן התרפא ממחלתו. הרב זבין נביא את הסיפור המתוק הזה בסיפורי חסידים. עכשיו מה... טוב, אפשר להגיד שכאילו הרבי נכנס בו, יש פה עניין. מה עם מחלת הקדחת? לא חום. לא, הפוך, כשאדם יש לו חום, אז מה קורה לו בדרך כלל? קר לו כל הזמן, הוא רועד, קר לי, קר, הוא לא מצליח להחזיק את החום של הגוף שלו, כל הזמן החום בורח, חסו אותו בשמיכה, קר לי, הוא רועד, קדחת זה קור, כאילו. קור זה מחלה, אדם אומר, מה אתה רוצה? אני פסח, אני קיים את המצוות הזה, אני לא מתלהב, אני לא מהמתלהבי, מהקפטי, אני אתן לי את הזה שלי, הכל בסדר. אז הוא אומר, חביבי, זה מחלה. והרפואה של המחלה הזאת זה פורים, כי אם פורים הוא לא חג, בסדר, פורים, כל התלהבות, כל המישה, כל הזה, זה לא בשביל ילדים בני 18, בני 15, אני כבר אדם מבוגר, אני אדם יושב בדעתי, אני עושה טובה לאנושות ושם איזה, מחליף את המשקפיים, התחפשתי וכל הדברים האלו, ופורים זה לא חג. וגם הקדחת, הקור שאני נמצא בו היא לא מחלה. אז הקור הוא מחלה, קרירות בעבודת השם. קרירות, סלש, אדישות, סלש, כאילו מרוחקות, זאת מחלה. ופורים זה החג שאמור לרפא אותנו מן המחלה הזאת. כלומר, אשר קרחה בדרך, הקיצה הראשונה של המלאק זה להגיד לך, תעשה את הכל כמו שאתה רוצה, אין בעיה, אבל תישאר קריר. זה לא מעוניין, לא, כן, כזה ככה. אתה לא מעוניין, לא אכפת לך, זה לא חשוב לך. אתה לא... דברים ש... נכון, דברים שהם... זה, אתה מחומם, אתה, נכון? יש ביטוי מצונן בטבעו. שזה אחד כזה שהוא קריר. לא, סתור, תהיה חם. אז קודם כל, היה, הפורים נע על ציר מאוד מעניין בין קור לחום. בין קור לחום. נגיד, אחת האפליקציות של המלאק, זה מה שקוראים, רבי נחמן קורא דיבור מצונן, או בשפה שלנו, למרות שזו מילה לועזית, ציניות. ציניות מקררת. אין אפשרות לייצר חימום וקרבה ואהבה בין חברים כשיש דיבור ציני. הוא פשוט מקרר, הוא, כל אחד נכנס לזה עדת מגננה. לעומת זאת, שמחה, בתוך המילה שמחה, שאת האותיות חטא מהם, יוצרת חמימות, יוצרת קרבה, יוצרת אהבה. וההבדל בין שמחה לציניות, למרות שזה כנראה התחפושת הכי הכי מדהימה בהיסטוריה, כי זה נראה דברים מאוד מאוד דומים. אבל ציניות היא על אחרים. שמחה, אדם יכול להיות גם שמח בפני עצמו. ציניות לועגת לחולשות, שמחה, שמחה מחוזקות. ציניות מזקיקה קהל, שמחה, אדם יכול להיות שמח גם בלבדות. ציניות מרחיקה, שמחה מקרבת. בסדר? זה כאילו, אז זה קר, זה אשר קרחה, שלום וברכה, וזה חימום. מה? כן, כן, ציניות, דיבור מצונן, ככה רבי נחמן אומר. בתמות מרים במדבר צין. אז הוא אומר, מרים זה הרגש הטוב, מרים זה החמימות, מרים זה הקרבה. איפה מרים מתה? במדבר צין. כשיש דיבור מצונן, אז מרים מתה. טוב. אז זה איזה מין ספתח כזה. לעמל... אז אתם רואים, עכשיו, מה הבעיה בעמלק? שהוא בוא לא... אם היה כתוב, תקשיב, תיזהר מהעמלק, הוא הולך להחתיא אותך בעבירה, כמו מואב, כמו שיטים. סבבה, אז אני יודע איך להתמודד עם זה. אבל עמלק לא בא להחתיא אותנו בעבירה, עמלק שבנפש. הוא בא, שימו לנו, נגיד בוא תהיה ציני, הוא תהיה כזה בפוזיציה של צופה. צופה ולא שותף. זה עבירה? זה לא עבירה. לא עבירה, נכון? כל החבר'ה באים, יושבים בחבורה, בבוקר, יושבים ביחד, וכל אחד מביא את עצמו בשביל השאלה, מישהו אחד הוא כזה, לא, אני פה, אני רק, אני צופה. אני... כנס פנימה לעניינים, מה, זה עבירה? אני לא עשיתי... כשאתה נשאר מבחוץ כצופה, אז המלאק לקח אותך, קירר אותך. כולם יש איזה ריקוד, יש איזה שמחה, אתה כזה נשאר כזה מבחוץ, אז קירים את המחיאות כפיים של מלכת אנגליה כזה, כנס פנימה, לה. תהיה בפנים, תתכנס פנימה. בסדר, לא תמיד זה קל. אבל כשזה קורה לנו, צריך לדעת שתפס אותנו המלאק. שמחת תורה הרבה פעמים. רוקדים, יש לי כוח לרקוד עכשיו, לרקוד, לא לרקוד. אני, מה? אני, כן, אשר קרחה לשון קור. אני אסתכל כזה מבחוץ. כלומר, הפוזיציה שבה האדם נשאר מחוץ לאירוע, מחוץ לעניינים, ולא נכנס פנימה, היא המלאק. כנס פנימה. זה לגבי ה... לכן זה פורים. פורים, עכשיו, למה זה הפורים? כי בפורים, זה, נגיד בחגים אחרים, בסדר. אדם ידליק נרות. ידליק נרות חנוכה. בסדר, הוא לא היה לגמרי בפנים, הוא קיים את המצווה. וכן זה הדרך. אבל בפורים, זה ממש, זה הסיפור. כלומר, רק המוכנות להיכנס פנימה. לצלול פנימה, כאילו להיכנס לסעודה, להרים משקה, להיכנס, לפתוח את הלב, תאפשר לך להיות חלק. אם אתה נשאר בחוץ, צופה, לא, לא, אני לא, אז לא יקרה כלום. כאילו, אתה לא תצליח לחגוג את פורים בדבר הזה. מספרים, שמעתי זה מידידי, הרב יובל בר נתן, ש... למה הקרח נמס? שמים קרח בתוך משקה או בתוך מים, למה הוא נמס? אז אומרים, המים מחבקים את הקרח, מלטפים אותו, אומרים לו, קרח, קרח, גם אתה היית פעמיים, מה אתה מתנסה? כאילו, תחזור להיות מי שהיית, כאילו, מה קפאת לנו? אבל איך הם עושים את זה? הם מחבקים אותו, הם מלטפים אותו. זה לי שאומר את זה בשם הרבי מוויז'ניץ או משהו כזה. בסדר? טוב. אז זה עניין אחד. טוב. עכשיו בוא נדבר על נחשלים אחריך. ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. אתם יודעים שאני זוכר לעשות כל יום את הדרך הנפלאה מגוש דן לירושלים. זה טוב, ברוך השם, ירושלים זה מעל כל העניינים ומעל כל הספקות ומעל כל העניינים. בכל אופן, אני גר בגוש דן. גוש דן זה כנגד שבט דן. אז יש לי נטייה חזקה בלב. אהבה מיוחדת לשבט דן. אז בואו נראה במי עמלק נלחם. ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. מי היו החבר'ה האלה שהלכו בסוף, שהלכו מאחור? אז אומר, זה בשם חידוש הערים, ברש"י שהיה ענן פולטן. בשם חידוש הערים זיה אמר על שבט דן שפלטן הענן. שבט דן, הם היו כאילו... ענן פל... הם לא היו מספיק צדיקים. הם לא היו ב... ככה זה נראה, נכון? הם לא היו... נכון? זה נראה, ככה זה נראה בהתחלה ירמיה, אתה מסכים איתי או לא? שזה נראה שהענן היה סלקטיבי כזה, בגלל שאני לא אוהב, והם לא מספיק צדיקים שבדן, אז הענן פלט אותם, אתם לא יכולים לבוא כאן, הענן תלכו, תלכו מאחור, ואז הלכו מאחור, הגיע המלאק, ככה עושים לגוש דן. דודו, גם אתה בגוש דן, נכון? אתה גוש דן מזרח, קוראים לראש העין, נכון? חברים, גוש דן, זה המקום שבו עם ישראל בחר להצטופף אחד על השני, תנו כבוד לגוש דן. גרים אחד על הראש של השני, כולם צפופים. נכון, עומדים צפופים ומשתחווים, עוד יותר צפופים, עומדים בפקקים ו... אני גיליתי שככה, אם אתה גר בגוש דן, אתה תמיד תעבוד בפקקים. אתה תסע בבוקר, לך פקקים של הבוקר. נכון, אין ברירה, זה כולם יוצאים. תחזור אחרי צהריים, לך פקקים אחרי צהריים. תגיד, יאללה, אני אצא, אחזור בלילה. בלילה, מ-10:30 עבודות בכביש. אתה אמור גם... אין לך דרך, בסדר. בחרת לגוש בגוש דן. אבל תראו מה הוא אומר, זה פירוש. פירוש מדהים, אלי. הוא אומר פירוש מדהים. שאמרו חז"ל, שאמרו שעובדי עבודה זרה היה. אז הוא שואל, אם זה כך, אם שבט דן היה כזה שבט ירוד, איך יכול להיות שהיה דגל מחנה דן בתוך שלושת השבטים? מי היה שם? דן? מי היה איתו עוד שני השבטים שהיו איתו? לא זוכר. דן אשר ו... נפתלי? נפתלי? אבל הדגל היה אצל דן, דגל מחנה דן. אז איך זה יכול להיות שדן הוא הפחות שבשבטים, וענן פלט אותו, והוא נושא את הדגל? אומר, חידוש הערים... ואף על פי כן היה הדגל יושב בדן ולא בשאר שבטים, הרי הדגל צריך להיות בשבט המובחר. ואמר כי שבט דן הם אנשים שכל מעשיהם היה בדין. הם אנשי דין, הם כל הזמן, היום נגיד במקום דין נגיד ביקורת עצמית. יש להם ביקורת עצמית מאוד מאוד גבוהה. כל הזמן הם מכניסים את עצמם לביקורת. גם בגמרא, מצינו, היידה אמר דונו דיני, שמע מינה מדן קאתי. מי שכל הזמן, בית משפט, הוא משבט דן. והשבט דן, דנו בליבם מה שייכות אנחנו אצל הענן, ולא רצו לקנוס לתוך הענן. זה לא שהענן פלט אותם, הם פלטו את עצמם. חתיכת המלאק. כלומר, אני לא ראוי, אני לא מספיק, אני לא מספיק טוב, אני לא מספיק למדן, אני לא מספיק צדיק, הכיפה שלי לא מספיק גדולה, אני לא הולך עם תחלת. טוב, זה דווקא באמת בעיה, למה אתה לא הולך עם תחלת? הייתי חייב להכניס את זה. אבל בסדר, כאילו כל הביקורת העצמית הזאת, הביקורת העצמית, ואז עכשיו המלאק הוא כל כך תחמן שהוא אומר, תקשיב, זה גם לא רק ביקורת עצמית, זה גם ביקורת בונה. את מי בדיוק היא בונה? היא רק הורסת. ואז כתוצאה מהדבר הזה שבדן אומר, אנחנו לא ראויים להיות בתוך הענן, אנחנו לא מספיק צדיקים. זה סתירות, כנס פנימה. אתה חלק מעם ישראל, אתה מוכר את המלאק. המלאק מוכרים אותו בגוש דן. כי כמו שאמרנו, המלאק בא להילחם. לזנב את הנכשלים שזה שבט דן, אז מאלה שבט דן צריך למחות את המלאק. איך מוכרים את המלאק? האחווה שבגוש דן, ביחד, בגוש דן כולם גרים ביחד, לא עזור שום דבר. כן, כולם עומדים באותם פקקים. אז הוא אומר כאן, והשבט דן, דנו בליבם, מה השייכות אנחנו אצל הענן, ולא רצו לכנוס לתוך הענן. וזהו עיקר הדגל, שכל אחד ואחד צריך שיכיר ערכו, ולדע שהוא במדרגה קטנה, ואף על פי כן, הם היו בדבר הזה כעובדי עבודה זרה חלילה. כלומר, מה? הזלזול שלך בעצמך. מי אני? זה עבודה זרה. זה מה שהמדרש אומר, עובדי עבודה זרה. זה עבודה זרה. מי נתן לך רשות להיפרד מן הענן? כנס פנימה. זה המלאק. כשמגיעות לאדם מחשבות חולשה, מי אני, מה אני, אני כזה, כזה, נפסק כל קטן. טוב מאוד שאתה מכיר שאתה קטן, אבל אל תזלזל בזה. אל תגיד, אני לא שייך לזה. זה אלה מחשבות המלאק, אלה מחשבות חולשה, אלה מחשבות לא טובות שאדם מזלזל בעצמו. אל תזלזל בעצמך. כי מה לכם לערער אחר ציווי השם יתברך שציווה להם לכנוס לתוך הענן? ולכן אפילו אם אדם יודע בעצמו שאינו כדאי לכנוס, מוכרח לכנוס מחמת ציווי השם יתברך. בסדר? אז קודם כל זיהינו פה חתיכת המלאק. כל פעם שמגיעה כאותי מחשבת חולשה, מחשבת אני כלום, אני לא שזה, המלאק, אל דבר איתו. תלכם פה. אני גוש דן, אני נכנס לתוך הענן. אני יחד עם עם ישראל. אבל זה אפילו יותר מזה, תראו. אמרנו שצריך למחות את המלאק, נכון? למחות את המלאק. ושאלנו בתחילת השיעור הקדוש, מה הכוונה למחות את המלאק? אני מבין מה זה לנצח את המלאק. נגיד, לנצח את המלאק זה להגיד על האמרה הזאת, אתה לא שווה כלום, מי אתה, מה אתה? להגיד, טוב, אני נצח את המלאק, אני לא אקשיב לו, אני יעודד את עצמי, כן, אני אגיד לעצמו, להגיד לו, אני כן שווה, אני כן עושה דברים, אני... יפתח את היומן, אני אקרא את הערך שלי בוויקיפדיה, אני לא יודע מה אני כאילו עושה, חזק את עצמי וכל הדברים האלה. זה נקרא לנצח. מה זה למחות? למחות זה לקחת תבניות שיצר אותם המלאק, ממילא הן מאוד משוכללות, וברמה מאוד מאוד גבוהה, ולהשתמש בהן נגדו. בסדר? אני חוזר עוד פעם. לקחת תבניות נפשיות ותודעתיות, שיצר אותם עמלק, לאמץ אותם ולהשתמש בהם לקדושה. בדיוק באתי לתת לכם דוגמה. אבל לפני הדוגמה, שנייה, לפני הדוגמה אני רוצה להגיד את העיקרון. בוא, תראו איזה יופי, איך כשמוסיפים את הדוגמה על העיקרון, איך העיקרון פתאום מקבל צבע. העיקרון הוא עיקרון, כולנו נחתום עליו. אבל כשממשים את הדוגמה, העיקרון, רב צדוק אומר את זה בצדקת הצדיק, כשם שצריך האדם להאמין בהשם יתברך, כך צריך אחר כך להאמין בעצמו. רצה לומר שיש להשם יתברך עסק עמו, שאיננו פועל בטל שבין לילה היה ובין לילה עבד, וככה הייתו שדה שלאחר מיתתם נאבדו ואינם. כלומר, אל תזנב את עצמך, אל תחליש את עצמך, אתה יקר, הקדוש ברוך הוא חושב עליך, אוהב אותך וכו' וכו'. רק צריך להאמין כי נפשו ממקור החיים יתברך שמו, והשם יתברך מתענג ומשתעשע בה כשעושה רצונו. וזה פירוש ויאמין בהשם משה עבדו. מי זה משה? פירוש משה רצה לומר, כלל 60 ריבו נפשות ישראל בדור ההוא האמינו שהשם יתברך חפץ בהם. בסדר? אז העיקרון הוא מתוק, נכון? תאמין בעצמך, אל תזלזל בעצמך, אל תגיד אני לא מספיק. הקדוש ברוך הוא חפץ בך, גם בנקודה הכי קטנה שבך הוא חפץ. עובדה שאתה חי. אבל בואו תראו איך העיקרון הזה מופיע, דלגו רגע, כותרת וכל זה איננו שווה לי. בסדר? אני רוצה רגע לדמיין לכם את, לצייר את הסיטואציה, בסדר? בואו עכשיו נמחה ביחד את עמלק. בואו ניצור כלי נפשי עוצמתי ביותר, שיעזור לנו להתמודד כנגד מחשבות חולשה שאני לא שווה ואני לא ראוי ואני לא פה. אחרי זה יהיה לנו עוד כל מיני כלים. רגע השיא של האמן במגילה, רגע השיא, אין רגע יותר גבוה מזה, זה הזמן בין שתי המשתאות. כלומר, הוא מונה להיות משנה למלך, הוא קיבל את הטבעת מחשבירוש, בסדר? הוא קיבל את הטבעת מחשבירוש. כולם משתחווים לו, הוא כבר הפיל את הגורל להרוג את היהודים, אסתר הזמינה אותו למשתה אחד, והוא גם הוזמן למשתה למחרת. פסגת העולם. הבן אדם מולטי 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 מיליונר. הוא מסוגל להציע 10,000 כיכר כסף כדי להשמיד את היהודים שיש לו, שלו, הון אישי שלו, זה מיליארדי שקלים של היום. בטח לפי ערך הכסף שמאוד עלה עכשיו בעד. וכשהוא בדרך, בין המשתה הראשון למשתה, הוא הולך הביתה, מרדכי, לא משתחווה לו. יהודי אחד. לא משתחווה. ואז שהוא מגיע הביתה, כתוב, נכון, ויקרא המן לכל זרע של רוע, עכשיו תגידו, המן איבד את זה, חטף איזה כעס, ג'נן, לא, 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 ממש לא, הכל בשיקול דעת, ויספר להם המן, את רוב אושרו, כבוד אושרו, ורוב בניו, ואת אשר גידלו המלך, לא, הוא מספר להם, הוא מספר להם, הוא מראה להם את התזרים מזומנים, את החשבון בנק, כמה שהוא מיליונר, וכמה שהוא מכובד, ובכל מקום משתחווים לו, והמרצדס בחוץ, והמייבח בחוץ, ויש לו 4 רכבים, ומטוס פרטי, כל, הוא מספר להם את הכל. וזה, ואז הוא גם אומר להם, אף לא הזמינה אסתר המלכה למשתה אשר עשה תקיים אותי, וגם למחר יקראו לה עם המלך, כלומר, הוא ממש מפרט את מדרגתו הנעלה, והוא יודע לפרט את היטב. ואז מה הוא אומר? כל זה איננו שווה לי, ויש שם אותיות אביה, נכון? וכל זה איננו שווה לי, סופי תיבות י' כ' ו' למפרע. בכל עת שאני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך ולא קם ולא זר ממני. תגיד, תרציני? מה נזכר איתך? כל העולם אצלך בכף היד. אתה הולך בכל מקרה להשמיד את היהודים, את כולם בעוד 11 חודש. אתה האדם הכי עשיר בעולם. אחד לא השתחווה לך, יהודי אחד לא השתחווה. והוא אומר, כל מה שתיארתי לכם, כל העושר, כל הגודל, כל זה, לא שווה לי, כלום, אפס, אפסים, בגללו. חתיכת אירוע, נכון? אז אפשר להגיד, פרופורציות, פרופורציות, וכל הדברים האלה. לא, זה לא נקרא למחות את המן, זה נקרא לנצח אותו. למחות את המן זה להגיד, המן מצוין, תודה רבה, לימדת אותי מה הערך של נקודה אחת טובה. אם נקודה אחת טובה, מרדכי, הרס לאמן את כל העושר, אז אני גם יכול להשתמש בזה, נכון? אם אני מוצא נקודה אחת טובה, נקודה אחת טובה אני יכול למצוא. משהו טוב אחד עשיתי היום, חייכתי לאיזה מישהו, תתתי חצי שקל צדקה, כן, הרמתי טלפון לאמא, אמרתי לה מה שלומך, עשיתי משהו אחד טוב. נגמר הסיפור, תודה אמן. מכינו אותו. עכשיו, שאלת דוגמה, אתך את הדוגמה הכי קלאסית שבעולם, שלא הייתה אי פעם דוגמה קלאסית כמותה, שאומר אותה הרב זקס. בסדר? הרב זקס אומר, הגדרה שקראתי אותה בפעם ראשונה, היא טלטלה אותי. הוא אומר את זה על הרבי, שהרבי הוא התחיל, הרבי התחיל להיות אדמור ב-1950, תפשין יוד, תפשין א' למעשה, תפשין יוד נפטר רבי הרייץ, תפשין א', וזה היה, מה זה כלום, 5 שנים אחרי השואה, 6 שנים אחרי השואה. הוא אומר שהרבי בעצם הגיב להיטלר, ככה הוא טען, כאילו כל השיטה של לחפש יהודי בכל מקום, כי הוא אמר ככה, היטלר רדף אחרי כל יהודי בשנאה, אני אגיע לכל יהודי, יש לו את הרשימות האלה, נכון, באלבניה נדמה לי, שם 10 יהודים, משהו כזה, ואני אגיע להרוג כל יהודי מכוח שנאה. אז הרבי אמר, תודה רבה. לימדת אותי. אני ארדוף אחרי כל יהודי באהבה. כל יהודי אני אגיע אליו, המרוחק ביותר, באלסקה אני אגיע ואני אגע בו באהבה. זה נקרא למחות את המלאק. זה מה שהוא אומר כאן. זה נקרא למחות את המלאק. ולכן יש שם שם הוויה. וכל זה איננו שווה לי. נקודה אחת. מה אמרנו השם שלך, תזכיר לי? אלישיב, אלישיב, נקודה אחת טובה, אחת, מול אין סוף שטיות שעשיתי יזמה, אבל נקודה טובה מכרעת את הכף. הנה, השפת אמת אומרת, ואני מדלג רגע על השפת אמת, וזהו עניין מתנות האביונים, כדי את האביון שהוא מתאווה לכל דבר, אני זה אחד שאין לו, אבל הוא גם לא רוצה שיהיה לו. הוא אני, אז הוא יישאר אני, אבל אביון זה אחד שאין לו, אבל הוא מתאווה שיהיה לו. אז הוא אומר, וזהו עניין מתנות לאביונים, כדי את האביון שהוא מתאווה לכל דבר, ובפורים, משיג גם הוא רצון של אמת. אם משהו יהדות, יכולים לדחות כל ההסתרות, ובכל איש ישראל יש נקודה, ויכולים על ידי נקודה זו לדחות הכל, נקודה, וכל זה איננו שווה לי, נקודה אחת קטנה, נקודת מרדכי קטנה שגילית, מרדכי הוא איש האמת, נכון? מרדכי הוא נקודת האמת, נקודת אמת אחת קטנה שגילית, דיבור אחד של אמת, דוחה את כל ה... ממי למדנו את זה? מאמן למדנו את זה. וזהו דכתי, וכל זה איננו שווה לי, בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי, כמו שהיה באמן, שנתגדל, והיה מושל. מה זה כל הזה? אף על פי כן הייתה אחר כך מפלה גמורה, כן הוא בכל אדם, שאף על פי שהיצר הרע מושל ורוכב עליו, אף על פי כן על ידי קצת יהדות, יכולים לדחות היצר הרע לגמרי ויש לו מפלה, על ידי שאיש ישראל מחזק את עצמו באמת למסירות נפש, על הגימי על אווירות, עבודה זרה, גילור, התפיחות, דמים וכל הביזרה, יכולים לדחות את היצר לגמרי. השפת, תניה גם אומר את זה. יהודי לא עושה דברים זה, אבל הוא אומר, תגיד, אבל אם הוא מבקשים לך לעבוד עבודה זרה, הייתי מוסר את הנפש. נו, אז מה אתה עושה? איפה אתה נמצא? אז אם כך, כנגד מחשבת המלאק, שבאה להחליש אותנו, ובדיוק לוחצת על נקודת החולשה, ומציירת לנו סיור של חולשה, אנחנו מחזקים את עצמנו, לא, אנחנו דווקא לא כאלו. נכון, אנחנו חלק מהענן, אנחנו גוש דן, נכנסים לתוך הענן, הדגל על מחנה דן, אבל יותר מזה, אנחנו אומרים לעמלק, תודה רבה, תודה, ישר כוח לך, שניסית לבאס אותי, ולהגיד לי, זה נכון, כי שמת לב לאיזה נקודה אחת חלשה, ואמרת לי, מי זה שזה, אתה לא שווה כלום, מצוין, תודה רבה לך, אני לוקח את זה אליי, ואומר, בדיוק הפוך, כן, אני עושה לך נהפוך הוא, ואומר לך, יש לי נקודה אחת טובה, היא מנצחת את הכל, זה נקרא למחות את עמלק. אם עמלק לא היה מלמד אותנו, אם עמלק לא היה מלמד אותנו את הדבר, אז לא היינו יודעים אותו. בסדר? אז זה גם תדקת הצדיק וגם זה. תראו גם רבי נתן אומר בליקוטי הלכות, דבר מאוד מעניין, אומר יש כאן איזה דינמיקה כזאת של השתחררות ממחשבות החולשה והזנב. שוב פעם, ויזנב בך. אני יודע שיש לי צדדים שהם זנבות, שהייתי מעדיף שלא יהיו או שיפטרו או להיפטר מהם. אני יודע, אני מטפל בהם. אבל להפוך את זה לחזות הכל, זה האומנות של המלאק, להפוך את הצדדים הפחות מוצלחים שלנו למי שאנחנו באמת. אז הוא אומר ככה, רבי נתן, וזה בחינת 4 פרשות. פרשיית שקלים, בחינת צדקה, כי צדקה זה בחינת חסד לאברהם, שעשה צדקה וחסד עם כל העולם. שאלת איזה יכולים, הכל סביב הנקודות הטובות האלו, יכולים למצוא נקודות טובות כנל, וזה בחינת צדק יקראו לרגלו, שעלדי צדקה יכולים לקרוא את הטוב שנופל למדרגה התחתונה, בחינת רגלים, בחינת בתגל מרגולותיו ותשכב, וכן מרומז לדברי רבנו במקום אחר, שעלדי צדקה מהורים הטוב שנעלם ונסתר במקומות הרחוקים, השם יתברך. וזה בחינת שקלים של ניבת המשכן, כי המשכן יבנה מבחינת הטוב שנתלקט. כלומר, הוא מזהה פה תהליך תיקון, כדי להילחם בעמלק, אנחנו לא מתחילים בפרשת זכור, זה לא מספיק, צריך להתחיל איפה? פרשת שקלים. תן משהו. עמלק משכנע אותך שאין לך מה לתת. מי אתה? אתה כלום. אתה, כמו שאמרנו, לא ראוי, ביקורת עצמית, מי אני, מי בכלל רוצה לשמוע אותי? סתום את הפה, סליחה על הביטוי הזה. אתה יכול לתת חצי שקל? זה אתה מסוגל לתת? תן. כשאדם נמצא במוד של נתינה, הוא כבר מצליח את המלאק. המלאק מסוך אותך לאיזה חלש כזה, מי אני, שאני בכלל אתן? אני לא ראוי, אני לא פה, אני לא שם. תן! ולכן תחילת ההתמודדות עם מחשבות המלאק, זה מה? זה לשים אותך במות של נתינה, ורבותיי, זה כלי מטורף. אין לי מספיק להגיד לכם. אתה רוצה לשקם מישהו? אתם יודעים מי כותב את זה? כותב את זה מאיר ארציון. אתם יודעים את זה, כן? מאיר ארציון, הלוחם הדגול, 101, צעיר הצנחנים, כל הדברים הטובים, אחרי זה אחוזת שושנה. האדם הגדול בענקי, מאיר ארציון. הוא נפצע, מה זה נפצע? כמעט איבד את חייו, בפעולת תגמול במשטרת הרהואה. נפצע, חטף כדור פה, בצוואר, ודוקטור ינקלביץ' קראו לו נדמה לי, ינקלביץ', אני כמעט בטוח, עשה לו ניתוח שדה, והציל את חייו, ושם לו קנה של אוזי, ועשה לו כאילו, איך זה נקרא הדבר הזה שמנשימים? מה? טרח, כן, מה שאמר. טרח וסלומיה, כן, עשה לו, זה הציל את חייו. אבל הוא נפצע קשה מאוד, וגם נהיה, בקיצור, מי אדם שטוחן פה את הזה, ומטייל, וזהו, עכשיו הוא היה סוג של שבר כלי. ואז הוא ניסה לשקם את עצמו, אז הוא הקים את אחוזת שושנה, הוא ניסה לחזור לצבא, ועוד פעם, הוא הקים את אחוזת שושנה, וכולם נורא נורא רצו לעזור לו. כולם מאוד רצו לעזור לו. והציעו לו, וזה, ובוא תקים פה, בוא תקים שם, והוא אומר, וכל הזמן הרגשתי שמרחמים עליי. כל הזמן הרגשתי שמרחמים עליי, וזה הרג אותי, הוא אומר. אז הוא אומר, עד שהגיע אדם אחד, והוא ריפא אותי. מי ריפא אותו? הגיע אליו יהודי בשם אברהם אורנן, שמעתם עליו? הוא הקים את סיירת מטכ"ל. הוא אומר, תשמע, אני צריך אותך. אומר לו, למה? אני צריך שתלמד את החבר'ה שלי סיירות, ניווט וכל זה. אתה הכי טוב בעולם. אומר, הוא ריפא אותי. זה היה האדם הראשון שהגיע וביקש ממני לתת, כי הוא צריך ממני משהו באמת. ומשם התחלתי לצאת, כך הוא כותב בימן שלו, בזה, וגם יצא ספר גם מאוד יפה, ספר ויהימה, כדאי לקרוא אותו, ספר חובה, ויהימה. לא, היום אנחנו מוסיפים. מוסיף את זה, ויהימה. וגם פרקי אומן, אז כלומר, כשאתה, ואימא, כן, כשאתה באקט של, של, של נתינה, זהו, כבר לא יכול עליך, המלאק אומר, הוא משכנע אותך שאין לך מה לתת לעולם, אין לך מה, נכון, נמצאים באיזה שיעור, יש לך איזה שאלה. אתה אומר, מה, אני אשאל שאלה, בטח אני לא, רק אני לא הבנתי, בטח רק אני זה, אתה לא מעלה בדעתך שהשאלה שלך יכולה מאוד מאוד לתרום לשיעור, מאוד מאוד לתרום לרב אפילו, לא, פתאום, אני לא, ואז אתה לא שואל. זה המלאק, זה חולשה, תשאל. מקסימום, יענו לך, מקסימום הסבירו לך שזו שאלה שזה, אבל בהרבה מאוד פעמים קיים סיכוי שהשאלה שלך היא שאלה מדהימה, ודווקא הרבה פעמים השאלות הכי הכי תמימות והכי פשוטות זה שאלות שהמלמד בכלל לא חשב עליהן. ציר נתינה, זה שקלים, כל אחד יכול לתת. ואחר כך, קורין פרשת זכור, בחינת מלחמת המלאק. כי על ידי שמוצאים את הטוב הנעל, על ידי זה נכנע המלאק, שהוא תוקף עשית רעך. שמתגבר חסף שלום להפיל את החלושי כוח שבישראל, או את נקודות החולשה הקיימות אצל כל אחד ואחד מאיתנו, כאילו אין להם תקווה עוד חסף שלום, בבחינת ויזנב בך כל הנכשלים אחריך ואתה עייף ויגע, שרוצה לזנב את הנכשלים, דהיינו חלושי כוח להפיל להם למטה חסף שלום, שזו בבחינת ויזנב בך, אבל כזוכים למצוא בעצמו הנקודה הטובה, וגם בטח באחרים, אפילו בעת נפילתו חסף שלום, על זה נכנע המלאק, ועל כן, אחר פרשת שקלים, שבחינת התעוררות הטוב, קוראים פרשת זכור, ועל ידי זה מכנים את המלאק. זה הסבר נפלא בעיניי, שהוא כאילו מחבר את שקלים לזכור. אנחנו לא מתחילים להילחם בהמלאק בזכור, אולי זה כבר מאוחר מדי. התחלנו כבר, איפה? בשקלים. טוב. נכון. טוב, אז זה... אז עד עכשיו על מה דיברנו? דיברנו על קור, שפורים... זה חג וקדחת עם החלה, ולכן את החמימות הזאת, חמימות הכוונה להיות חלק, להיות שייך, להיות שותף, להיכנס פנימה, להיות מעורב. דיברנו על החלשה עצמית, מחשבות של החלשה עצמית, מי אני, אני לא שווה, ביקורת עצמית, שמתחפשת את הביקורת בונה, תהיה חלק, כנס פנימה, רוצים אותך, אתה חשוב, נכון? הקדוש ברוך הוא יש לו עסק איתך, הוא חפץ בך. דיברנו למחות את המן ולהגיד, אוקיי, אני אלמד ממנו, אם נקודה אחת אצלו, הרסה לו את כל השפע, אז אני מבין כמה גדולה כוחה של נקודה אחת טובה, אני אתחיל לחפש את הטוב. ועם אלה גם בנינו איזשהו מנגנון של מה? להיות בציר של נתינה. כל יהודי, בכל מצב, חייב להיות בציר של נתינה. אתה לומד בישיבה, אז חברות הצעירה. אתה נמצא בצבא, תעשה איזה משהו, תעזור לחברי. כל אחד וגם מקום שהוא נמצא בו. טוב, וזה דוחה את המלאק. אבל, זה לא נגמר בזה. הרי כל מה שעשינו כאן, זה איזה מין מבנה כזה, שלקחת את הכלים שיצר המלאק, נכון? ולהשתמש בהם לקדושה. זה נקרא למחות את המלאק. אחד הפסוקים הכי הכי מדהימים במגילה, שהוא באמת, זה נראה פסוק שהוא שיא הגועל, מבחינה מידותית. זה הפסוק שחשברוש קורא לאמן, אומר לו, תשמע, מה לעשות לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו? ואז כתוב, ויאמר אמן בליבו, למי יחפוץ המלך חפץ בעיקרו יותר ממני? יש פה עוד מישהו יותר ממני? אין, אני הכוכב, אני... נכון, זה כאילו, זה שיא הגאווה, זה שיא ה... אני חושב שהכל מגיע אליך, ולכן אנחנו כל כך שמחים שבסוף החשברוש אומר, נעשה ככה למרדכי, לא אתה, מגיע לך, ננה בננה. ולכן, זה בדיוק ההבדל בין לימוד מוסר ללימוד חסידות. במוסר, אנחנו נגיד, זהו, ושאדם תמיד יחשוב שלא מגיע לו, ולא יחשוב שהכל מגיע רק אליו, ולא יגבה ליבו, ולא זה, הנה, זה אמן, הוא אומר את המשפט הזה, למי יחפוץ המלך לעשות עיקר יותר ממני, נכון? כאילו, זאת אומרת, ברור שזה מגיע לי, אין מי כמוני, אין כמוני, וכו' וכו'. זה מידות מקולקלות. אבל בחסידות אומרים, פוך, זה פסוק מאוד חשוב. תודה לך האמן שאמרת אותו. כל יהודי צריך להגיד את הפסוק הזה לעצמו. כנגד מחשבת עמלק. מחשבת עמלק שאומרת לך, אתה לא חשוב. אתה, זה, לא מגיע לך הברכה, לא מגיע לך... בדיוק. אני לא מבין. יש לקדוש ברוך הוא עוד מועמדים? חוץ מהמתוקים שיושבים כאן בכיתה? עוד אנשים שהם בנים שלו נאמנים, שנלחמים, שגרים בארץ ישראל, יושבים את הארץ, לומדים תורה בירושלים, עושים חסדים, כוונה לכל עם ישראל, כן? למי? למי תיתן את זה? למי יחפוץ המלך לעשות עיקר יותר מאיתנו? עכשיו, אם היו שואלים אותנו, לא היינו מעזים אותי את זה מהפה, אבל אחרי שהאמן אמר את זה, אז בואו נעשה לזה נהפוך הוא, וניקח את המשפט של האמן, אבל לא לטובת כבוד עצמי, אלא להגיד הקדוש ברוך הוא, הרי מה נעשה עם הכבוד שתיתן לנו? לכבודך, אנחנו נפיץ את שמך בעולם, נקדש את שמך בעולם, נברך אותו בעולם, לכן אנחנו... הוא אומר את זה, זה תורה נפלאה, הרב אשלג היה לו בעל הסולם, שיחה בליל פורים. על עניין שאוכלים המנטשים, הוא מנטשים, תודה. אוזניהם, חבר'ה, אתם חזקים ביידיש יותר ממני, אני לא מנסה להתחרות אתכם בדבר הזה. אל תחלישו אותי, זה הזנב שלי, כן, ויזנב בך. היינו הכיסים של המן, אמר שחייב אדם לביסום ובפוריה, עד דלא ידע בנאור המן לברוך מרדכי. לכן אוכלים כיסא המן, בכדי שנזכור שהמן לא הביא לנו יותר מהכיסים. אילו רק את המסגרות, שנקרא כלים, ולא הפנימיות. פירוש, שרק הכלים דהמן יכולים לקבל, ולא האורות הנקרא פנימיות. מטעם, שגדלות הכלי קבלה נמצא ברשותו של המן. אמר, כששואלים איזה, למי יחפוץ המלך לעשות עיקר? הוא יודע להגיד את זה. יהודי תמיד יגיד, לא, הוא יותר ממני, זה יותר ממני, הוא יותר ממני. המן אומר את זה. כן? וזה אנחנו צריכים להוציא ממנו, אבל להמשיך האורות, זה לא יכול להיות עם כלים דהמן, וזה דווקא על ידי כלים דמרדכי, שהם כלים דהשפעה. כלומר, אמן, יש לו כלי שהוא, כאילו, יש לו, הוא רוצה את הכל אליו. אז, טוב מאוד, תיקח את הזה שאתה רוצה את הכל, אבל רק תשנה את הכלי, במקום, כאילו, אמן זה כלי סגור. ומרדכי זה כלי משפך. כאילו, אם היינו שואלים רק את מרדכי, אז הוא אומר, לא, 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 אני דווקא לא חושב שאני הכי ראוי, וזה, תן למישהו אחר. לא, לא, לא טוב. תיקח מאמן, למי יחפוץ המלך, אז תיקח יותר ממני. אבל אתה לא יכול להישאר בכלי של אמן, אתה צריך לקחת את הכלי שלך, הכלי של מרדכי הוא משפך, אני רוצה לקבל מפה כדי להעביר הלאה. אוזני מרדכי, זה לא הוקיע. לא, אני חושב שאם זה היה אוזני אמן, זה היה סגור לגמרי. בגלל שזה אוזני מרדכי, אם זה היה רק אוזני אמן, בגלל שזה אוזני אמן, והתוכן הוא של מרדכי, שזה הפרק, שזה טעים, שאתם לא אכלתם את ה... שאימא שלי מכינה, חבל לכם על הזמן, אז לכן זה פתוח, כי זה אמור כאילו ל... אז הוא מסביר, מטעם שגדלות הכלי קבלה נמצאים ברשותו של המן, וזה אנחנו צריכים להוציא ממנו, אבל להמשיך האורות, זה לא יכולים עם כלים דהמן, זה דווקא כלים דמרדכי, שהם כלים דהשפעה. אבל כלים דקבלה היה צמצום, וזה מבואר בהכתוב, ויאמר המן בליבו. אגב, זה אחד הפסוקים שמהם מוכיחים שאסתר ברוח הקודש נאמרה, כי מאיפה יודעים מה המן אמר בליבו? ויאמר המן בליבו, למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני? וזה נקרא רצון לקבל אמיתי. לכך אמר, להביא את הלבוש מלכות אשר לבש בו המלך, וסוס שרחב עליו המלך. אבל באמת, אין הכלים של המן, הנקראים כלי קבלה, יכולים, צריך להיות כאן, לקבל שום דבר מחמת הצמצום. כמו שהוא רוצה את הכל לעצמו, הוא רוצה את הכל, אבל לעצמו. אז הקדוש ברוך הוא לא ייתן לו. אלא רק רצון וחיסרון יש לו. היינו יודע מה לדרוש. לכן כתוב, מצוין, קח את הדרישה שלך ותן אותה למרדכי. כשמרדכי ידרוש, זה יהיה מצוין, כי הוא ידרוש את זה לטובת מה? לטובת השפעה. קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברת ועשה כאן למרדכי היהודי, וזה נקרא אורות דהמן בכלים דמרדכי. ככה הוא רוצה להגיד, כמו אורות דתו בכלים דתיקון. אורות דהמן זה מה? זה הבקשה המטורפת. אני רוצה את הכל. אבל המן רוצה את הכל, והכלי שלו הוא רק לעצמו. אז קח את האורות של המן, את הדרישה להכל, תן את זה בכלים של מרדכי, אני רוצה את הכל, בשביל הזולת, כן? אני חייב להגיד לכם, אני מגיע פורים, אני נזכר בכיפורים, ובהושענא רבה, ובחטופים שחזרו, וכל זה, ואני זוכר שאני חושב שכולנו היינו, נראה לי במחשבה הזאת, לי לא נראה הגיוני שהם יחזרו כולם אף פעם. כלומר, לא החיים ובטח לא המתים, אפילו מסיבות אובייקטיביות, היה לי ברור שזה כמה גופות ששמו במנהרות, וצהל פיצץ את המנהרה, בחיים לא ימצאו אותם. וכל זה, בסדר, אז זה כאילו פה בשכל, זה, אבל בתפילה, אמרתי לקדוש ברוך הוא, אתה יכול הכל. אתה יכול הכל, את כל ההרוגים, את כל החללים, את כל החיים, ובלי לסגת, כאילו ככה הייתי מתפלל, לא הסכמתי להתפשר בתפילה, ולהגיד, זה במקום זה, אמרתי לקדוש ברוך הוא, אתה נושא ההפכים, אתה מלך מלכי המלכים, אצלך הכל אפשרי. אבל לראות בעיניים שהכל קורה ככה, שכל החיים חוזרים, כל החללים חזרו, כולל רן גבילי הקדוש, ואנחנו 60% מעזה אצלנו, וזה רק תלוי בנו מתי אנחנו הולכים לחנוק אותם, לראות כאילו תפילה ככה בעיניים קורית, וואו, בסדר? זה כאילו למי יחפוץ המלך לעשות עיקר יותר מן, יש לך מעמדים בטח כאן באזור, בכלל, אומר לי, יותר מעם ישראל, נכון? צריך להביא פה למכון מאיר שיעביר שירים כלליים את השגריר מייק הקבי, הוא נוכח, הוא זה כל פעם שמדבר, זה נראה שהוא הרגע יצא מאיזה שיעור ככה באורות, משהו חזק, משהו ככה, ארדקור כזה. נסיים פה, הרב אשלג. לכן, קח את זה, אורות דאמן בכלים דמרדכי, אין בכלים זה השפעה. וכשהקדוש ברוך הוא עוזרו, אז הקדוש ברוך הוא שואל לאמן, מה לעשות באשר המלך חפץ בעיקרו? אז אמן חושב בליבו, למי יחפוץ המלך לעשות עיקר יותר ממני? היינו שכל הרע נמשך מהרצון לקבל. שהוא האמן של האדם, והוא טוען שרצון השם הוא להטיב לנבראיו, והיינו שכל התענוגים שייכים לרצון לקבל, כן, כאילו, מה האמן טוען? כן, הקדוש ברוך הוא רוצה להטיב, אז כל התענוגים צריכים להגיע רק אליי. הוא אומר מרדכי, הקדוש ברוך הוא רוצה להטיב לך, כדי שמה תעשה? תטיב לאחרים, פרשת שקלים, לך תיתן. אבל השם אמר, ועשה כן למרדכי היהודי. היינו, אם ישאל את היצר הטוב שנקרא מרדכי היהודי, אם הוא רוצה משהו, אז הוא יענה שכל רצונו רק להשפיע על השם, ולא צריך שום דבר. לא, נכון, אז זה לא טוב. אז לכן שואלים את המן קודם, והוא אומר, אני מוצא את הכל, ואז אומרים למרדכי, תראה, קיבלת את הכל, מה אתה עושה עם זה? מה אני עושה עם זה? אני הולך עכשיו לחלק צדקה, לעשות דברים לטובת כולם. מין... לכן שאל את המן שהוא רוצה לקבל כל התענוגים שישנם במציאות, ואז אמר השם, מצוין, כל התענוגים צריכים לתת למרדכי, שהפירוש שהאדם יקבל כל התענוגים, רק על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, וזה מה שאמר האמור, אורות דהמן, בכלים של מרדכי, שהפירוש הוא לקבל כל התענוגים, רק על הכוונה לשם שמיים. אז כמה המן עכשיו מצטער שהוא אמר את הפסוק הזה? אם הוא לא אמר את הפסוק הזה, אז מרדכי נשאר בצניעות שלו. אבל עכשיו אחרי שהמן אמר את הפסוק הזה, למדנו ממנו איך למחות את המן ולהגיד, למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר מבניו חביביו, שבכל מה שהם מקבלים מהקדוש ברוך הוא, הם משפיעים לזולת. בסדר? אז ממש לקחת את מחשבות המלך, גם לנצח אותם, ולותר מזה גם למחות אותם, כלומר להשתמש במחשבות האלה בעצמם, כדי להגדיל את כוח הקדושה, והאמון, והחום, והשמחה, והאמפתיה, והקרבה, שכל האיכויות האלו בעצם באות לידי ביטוי, בפורים, במשלוח מנות, במתנות לאביונים, בסעודה, במשתה, שם גם קרבה, גם אמון, גם שמחה, גם חיבור, גם כל הדברים הטובים מתייצרים יחד, בשמחת הפורים הזאת שנזכה. לקבל קדושת פורים באמת, אמן ואמן. חזק ובו. כן. המלך, בגלל המלך, כן. חיים תהיו, 5:15, כסוך חמנו.